יבריך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. אז זאת אומרת שלא יוצאת רק בחורה אחת כעת לשאוב מים, כל בנות העיר פחות או יותר יוצאות לשאוב מים. וכך אומר אליעזר בתפילה שלו, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. אז לא רק ילדה אחת יוצאת, אלא בנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. ואחר כך, והנה רבקה יוצאת, והיה רוצה עבד לקראתה. מניין הוא יודע לרוץ דווקא לקראתה? יש כל כך הרבה בחורות, מניין הוא יודע לקראת מי לרוץ? אז אומר רש"י, מפני שהוא ראה שהמים עלו לקראתה. נעשה לה נס, היא צדיקה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להטריח אותה יותר מדי, אז המים עולים לקראתה, המעיין הוא עמוק, צריך לרדת הרבה עמות, אז המים עולים לקראתה, לא צריכה להתכופף הרבה, לרדת הרבה, מושיטה את הקד וכבר הוא מתמלא מים. נו, אז יש הוכחה חותכת שהיא צדיקה, אז מה יש עוד לבחון אותה? למה צריך עוד לעשות את הניסוי עם הגמלים? שזה בניגוד לכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא עושה שהיא לא תטרח הרבה, ואליעזר נותן לה טרחה עצומה. למה צריך את זה? יש הוכחה מהשמיים, שהיה אפשר לומר אולי שהוא פחד שהיא עושה את זה בחישוף, שזה לא מצדקות, אלא איזה כישוף היא עושה, שמיים יעלו, אבל זה לא יכול להיות לפי הגמרא בסנהדרין, שכל הכשפים נמסים במים, מים בודקים את כל הכשפים. אז אי אפשר להפעיל כשפים על מים, לכאורה. אז אם כן, יש הוכחה חותכת שרבקה היא צדיקה, מה אליעזר צריך לעשות עוד הרבה שעות? צריך עוד לברר אם היא משפחת אברהם, נכון? זה צריך עוד לברר. אבל שהיא צדיקה, הרי יש הוכחה חותכת. אז התירוץ הפשוט, שיכול להיות שהיא צדיקה בדברים מסוימים, אולי היא מאמינה בייחוד השם, בעיר של עובדי עבודה זרה זה לא דבר קטן, היא הגיעה מדעתה למה שהגיע אברהם אבינו מדעתו, להגיע לאמונה בייחוד השם, אולי היא מוכנה אפילו לשרף בכבשן האש על ייחוד השם, אבל זאת לא אומרת שהיא בעלת חסד, שהיא צדיקה נכון, אבל המים עולים לקראתה, מגיע לה, היא צדיקה גדולה. אבל זה לא ראיה שהיא בעלת חסד. אליעזר מבין שלבית אברהם דרושה אישה בעלת חסד, לא רק צדיקה. ודאי צדיקה זה מעלה גדולה, אבל זה לא מספיק לבית אברהם. לבית אברהם צריך בעלת חסד, אז זה הוא עוד צריך לבדוק. ייתכן שהיא צדיקה, אבל התורה מצווה עלינו למחות את זכר המלאק מתחת השמיים. צריך להילחם בו, למחות אותו מתחת השמיים. מה יהיה הדין עם המלאקי יתגייר? הרמב״ם סובר שאפשר לקבל גרים מהמלאק. מה יהיה דינו של המלאקי שיתגייר? יהיה מותר להתחתן איתו או יהיה אסור להתחתן איתו? לכאורה לא מצינו איסור מיוחד בתורה להתחתן עם גר המלאקי, אלא שהוא נכד של אדום, אז דינו כדין גר אדומי, שדור שלישי יבוא להם בקהל השם, דור ראשון ושני לא, אבל דור שלישי יבוא בקהל השם. לעומת זה עמוני ומואבי, לא נצטווינו להילחם בהם, אין מצווה בתורה להילחם, לא לדרוש שלומם וטובתם, כן, אבל לא נצטווינו להילחם בהם. ומצד שני, אם גר עמוני ומואבי מתגייר, אז גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. אז מי יותר חמור, עמלק או עמון ומואב? מצד אחד אנחנו רואים שהתורה החמירה יותר בעמלק, שציוותה עלינו להילחם בו ולמחות אותו מתחת השמיים, ומצד שני החמירה יותר בעמון ומואב, שגם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. אז ממה נפשך, איזה מהם יותר חמור? למה פעם התורה מחמירה יותר בזה ופעם התורה מחמירה יותר בזה? אז נראה שאצל המלאק עיקר ההשחטה הייתה בהשקפות, שהוא חושב שאפשר להילחם נגד השם. נכון שהשם בחר בישראל, שמעו עמים ירגזון, אז גם הוא שמע חיל אחז יושבי פלשת, ואותו לא אחז חיל. השם רוצה לתת תורה לישראל, אני אמנע מתן תורה, כך יש בחזל, שעיקר מלחמתו של המלאק הייתה שהוא רצה למנוע מתן תורה מישראל. לכן הוא בא באמת בתחנה האחרונה, כשעות עוד הולכים להגיע להר סיני, ברפידים, אז הוא בא ונלחם ברפידים. בניסיון למנוע מתן תורה לישראל. אז הוא מאמין בבורא עולם. אם לא היה מאמין בבורא עולם, אז אין משמעות להר סיני. אם משה יוריד משם שני לוחות או לא יוריד משם, הם יהיו חסרי משמעות. אז הוא מאמין שמשה יוריד לוחות לישראל, זה יהיה תורת חיים. השם רוצה לתת תורה לישראל, תורת חיים. ויחד עם זה הוא לא נרתע, הוא חושב שאפשר להילחם נגד הקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה ואני רוצה שלא יקבלו תורה. אותו דבר אחר כך אמן, אמן הרשע גם כן לא כופר בהשגחת השם, אלא הוא חושב שהוא עליו כל השגחת השם, הוא יוכל להילחם נגד השם. כמו שאמר לך שואר, שהקדוש ברוך הוא כביכול זקן כבר, הוא לא יצליח להציל את היהודים. הוא לא אומר שלית דין ולית דיין. יש דין, אבל אני יכול להסתדר עם הדיין. זה השיטה של המלאק. אז זה בהשקפה פגום מאוד. אדם כזה צריך למחות אותו מתחת השמיים, צריך ללחם בו. אבל זה לא כל כך עניין של מידות, זה יותר עניין של השקפות. אז ברגע שהוא יקבל את ההשקפה הנכונה, אז אפשר להסתדר איתו. דור שלישי כבר יוכל לבוא בקהל השם. זאת אומרת, זה המון ומואב, עיקר קלקול שלנו במידות, לא בהשקפות. חסר להם הכרת הטוב. היו צריכים להכיר טובה לאברהם, שבזכות אברהם לוט יצא מסדום. אז עוברים כאן הנכדים של אברהם, צריך לקדם אותם בלחם ובמים. אהבת חסד צריכה להיות להם. הרי לוט למד בבית אברהם שיעור בחסד. לוט אופה מצות לאורחים ועושה להם משתה. והם לא מקבלים את המורשת הזאת של אברהם, הם מקבלים את המורשת מהאימא, מאשת לוט, שהיא סדומית ולא רוצה להכניס אורחים, לא רוצה לתת מלח לאורחים. אז אצלם המידות מקולקלות יותר מאשר ההשקפות. אולי גם ההשקפות שהם היו עובדי עבודה זרה, אבל בזה הם לא היו שונים משאר העמים. גם שאר העמים היו עובדי עבודה זרה, אבל המיוחד בקלקול שלהם זה המידות, שאין להם מידת הכרת הטוב, אין להם מידת אהבת חסד. אז מצד אחד אין חיוב למחות אותם מתחת השמיים, הם לא עד כדי כך פגומים ביראת שמיים, אבל מצד שני הם פגומים במידות, וזה לא בא על תיקונו כל כך בקלות. זה גם דור עשירי לא יבוא בקל השם, כי לשנות מידות זה קשה מאוד. בישראל מסוננת מה שיותר קל ללמוד כל השס מאשר להחליש קצת מידה אחת, הוא דיבר על יהודים. אז כל שכן כאן, שזה עמים נוכריים, פגומים, אז קשה מאוד להחליש את המידות שלהם, אז גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. שמעתי מחותני זכרונו לברכה, שבאמת היהודים לא היו צריכים לחם ומים מהמון ומואב. היהודים יש מן מן השמיים ויש להם בעירה של מרים, ומה הם צריכים את הלחם והמים של עמון ומואב? אלא שאדם צריך לרצות לתת, לא מנה שהשני צריך, אלא כי אני רוצה לתת. ועמון ומואב היה צריך להיות שאיפה, הנה עוברים נכדים של אברהם אבינו, אנחנו רוצים לתת להם. היהודים יעדיפו את הכשרות שלהם, הם אוכלים רק בהשגחת בד"ץ של משה רבינו, בסדר, אז היהודים לא יאכלו. אבל הם מצדם צריכים לרצות לתת, וחסר להם הרצון הזה לתת. מוצאים הרי כגון זה אצל הנשיאים, שרש"י אומר בפרשת תרומת המשכן, שכתוב שם שישראל הביאו זה וזה, שיש ועיזים וכל מה שצריך, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ועוד כמה דברים. אז כתוב שם והנשיאים בלי שני יהודים. אז אומר רש"י, למה זה כתוב חסר? מפני שהם התעצלו והביאו רק בסוף. הם אמרו, מה שיחסר אנחנו נביא. ובאמת הביאו מה שהיה חסר, אבני שוהם, אבני מילואים, הביאו כל מה שהיה חסר. נו, אז זה יפה מאוד, מה לא טוב במחשבה הזאת? לא טוב שאתה נותן רק כי חסר, אתה צריך לתת כי אתה רוצה לתת למשכן. אחר כך אם יחסר תיתן גם אבני שועם, אבל קודם כל תרצה לתת אבני שועם כמו שכולם רצים, זה מביא שש וזה מביא עזים וזה, כל אחד רץ להביא למשכן, למה אתה לא רץ? אתה רק נראה, אם יחסר נביא למשכן. הם תקנו אחר כך את החטא, לא כמו אמון ומואב, הם מיד תקנו בחנוכת המשכן, הם הביאו עגלות צב ואחר כך הביאו את כל הזהב והקטורת וכל מה שהם הביאו שם, אבל בהתחלה היה חסר הרצון הזה לתת, הם רק רוצים שלא יחסר, מה שהציבור יחסיר אנחנו נשלים, וזה היה חסר ברצון לתת. אז כאן אצל המון ומואב חסר הרצון לתת, ליהודים לא חסר, אבל הם מצדם היו צריכים לרצות לתת ליהודים לחם ומים. ושמעתי עוד מחותני שהנקודה הזאת היא הבדילה בין אברהם ואיוב. חז"ל אומרים שאיוב פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, דלתי לאורך אפתח, אני כמו אברהם, אברהם פתח את הדלתות לכל ארבע רוחות השמיים, גם אני, גם אליי כל אורח יכול להיכנס מכל כיוון, קבל גם אצלי אוכל ומים, למה לאברהם כל כך טוב ולי כל כך רע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא כמו אברהם. אתה, מי שרגיל לאכול בשר, אתה נותן לו בשר. מי שרגיל לאכול דגים, אתה נותן לו דגים. יפה מאוד. אין מה לדבר שזה יפה. אבל אברהם, גם מי שלא רגיל לאכול בשר, מלמד אותו לאכול בשר. הנה רואים שבאים שלושה ערבים, אברהם בכלל לא שואל אותם מה הם רגילים לאכול, תכף מביא להם את הכי טוב, לשון בחרדל, אולי מימיהם לא שמעו על לשון בחרדל, לא חשוב, אברהם יודע שהדבר הכי טעים זה לשון בחרדל, אז נותן לשלושתם לשון בחרדל. כי הוא רוצה לתת, איוב נותן מפני שחסר, ומי שרגיל לגפילטה פיש, חסר לו גפילטה פיש, רגיל לשאר ירקות, נותן לו שאר ירקות. אברהם אבינו נותן לא מפני שחסר, מפני שאברהם אבינו רוצה לתת. זה ההבדל במדרגה בין אברהם ובין איוב. ומה ההבדל הגדול? סוף סוף האורח מקבל מה שחסר לו, אבל החסד של אברהם הוא מעין חסד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אנחנו לא יכולים להבין למה. מחשבת השם היא בלתי מושגת בשבילנו. כי גברו שמיים מארץ, כן גברו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. אין לבשר ודם שום צורה להבין מה זה בכלל. הקדוש ברוך הוא מושג של מחשבה ושל רצון. והכל דברים שנשגבים מאיתנו. אבל בכל זאת אנחנו צריכים איכשהו ללמוד לפי השכל שלנו, אם אנחנו רוצים לקבל משהו מדרכי השם, אנחנו צריכים לפי השכל שהשם נתן לנו, לפי התורה שהשם נתן לנו. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו לפי הבנה שלנו, בשביל מה השם ברא את העולם? ברא את העולם כדי להיטיב. להיטיב למי? לאף אחד לא היה חסר כלום. נכון? לא היה אף אחד, אז לא היה חסר לו כלום. אז השם ברא ברואים שאפשר להיטיב איתם, ברא מלאכים וברא בני אדם וברא חיות וברא עצים, צמחים, הכל כדי להיטיב עם כולם. טוב השם לכל, להיטיב לכולם, לעצים נותן גשם ולחיות נותן אוכל ולבני אדם, אלה שרואים נותן תורה ומצוות. כל אחד מה שראוי לו, להיטיב לכולם, אף אחד לא היה צריך כלום, לא היה שום נברא, אף אחד לא היה צריך כלום, והשם בורא ברואים כדי להיטיב להם. אז זה דרגת החסד כביכול של הקדוש ברוך הוא, לתת גם למי שלא צריך, לברוא כאלה שצריכים כדי, אז זה מה שעושה אברהם, מי שלא יודע לאכול בשר, מלמד אותו לאכול בשר כדי שיוכל לתת לו בשר. זה איוב לא עשה, איוב יפה מאוד, מי שחסר לו בשר, איוב נותן לו בשר. אבל אברהם יוצר כביכול אנשים שיצטרכו לאכול בשר. והמידה הזאת של חסד חסרה לנו להמון ומואב. וזה נבחנת רבקה, האם יש לה המידה הזאת של אהבת חסד. רבקה מחפשת לעשות חסד. עומדים שם כל אנשי אליעזר. לא, אף אחד לא נוקף אצבע לעזור לשאוב לעשרה גמולים מים. זה לא עבודה קלה, גם לאנשים מבוגרים, כל שכן לילדה קטנה, לשאוב לעשרה גמלים מים. סיפר לי אחי שכשהוא היה בצבא, בא אליהם כל בוקר גמל אחד, והם היו נותנים לו מים, וזה היה עבודה קשה, הם היו חיילים, לא ילדים קטנים, ורק גמל אחד, לא עשרה גמלים, ובכל זאת היה תרחה גדולה לתת לגמל אחד מים לשתות. ואצלם אולי המים באו מחלית, לא מהמעיין, אני לא יודע. לא שאלתי אותם מאיפה לקחו את המים. אבל כל פעם זה היה עבודה קשה להשקות גמל אחד. ולרבקה באים עשרה גמלים, באים מהלך יום שלם בלי שתייה כנראה. ועכשיו צריך להשקות את כולם. היא שואבת ושואבת בלי ערב, וכל אנשי אליעזר עומדים בצד, היא הייתה יכולה להתפוצץ מכעס אם לא מעייפות. איך זה שעומדים שם עשרה גברים חסונים, ברוך השם, נראים בריאים והכל, ואף אחד לא נוקף אצבע לעזור לי. למה באמת הם לא נקפו אצבע לעזור? בוודאי קיבלו הוראה מאליעזר שלא לעזור, כי הוא צריך לבחון את רבקה. אז אליעזר נותן פקודה לעמוד בצד, אז כולם עומדים בצד, איש לא מזיז אצבע. ורבקה רצה ורצה ורצה ושואבת, אמרו שכאן לא עלו המים לקראתה, כאן היא הייתה צריכה לרדת, כאן כתוב תרד העינה ותשאל, כי כאן בשביל הניסיון אז לא עושים ניסים, אז היא צריכה לרדת כל פעם למעיין ולעלות משם אל איפה שעומד הגמל הראשון והגמל השני, טוב לשוקת, אז כולם באותו מקום, אבל כל פנים היא צריכה לשאוב כד אחרי כד. הילדה הזאת שבסך הכל הלכה להביא למשפחה שלה כד אחד מים, צריכה לשאוב כד אחרי כד עד שגומרת להשקות כל הגמלים, והיא לא מתרגזת, להפך מסתום ומצטערת שיש רק עשרה גמלים, למה אין עשרים? כי היא אוהבת חסד, רוצה לעשות חסד, גם זה עד כלות הכוחות. אומרים רבי רב גדליה איזמן שליטה התבטא על רבקה שצריך להיות משוגע על חסד. זה באמת חסד עד כדי שיגעון שהיא יכולה לבקש מאנשים, תעזרו לי קצת לשאול. לא, היא לא תבקש מאף איש, היא בעצמה שואבת לכל הגמלים עד הסוף. אז זה החסד, וזה אליעזר בוחן את רבקה שהיא באמת ראויה לבית אברהם. מה אליעזר עושה אחר כך? לוקח נזם וצמידים, ושם נזם על אפה וצמידים על ידיה. אז היא קיבלה תשלום בעד החסד שלה, זה מתאים, איך זה מתאים לבעלת חסד, פתאום לקבל תשלום בזהב עבור החסד שהיא עשתה. זה לכאורה פוגם את דמותה של רבקה. בא רש"י ומסביר שזה לא תשלום, אליעזר לא מתכוון כאן לתשלום, אליעזר מתכוון למשהו אחר לגמרי. וכך האיש נזם זהב בקע משקלו רומז על בקע לגולגולת, שממנה יצא עם ישראל שצריך לתת בקע לגולגולת. ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם, שרמז לשני לוחות מצומדות שעשרה דברות בתוך, עשרה דברות בתוכם. אז את צריכה להקים את עם ישראל שייתן מחצית השקל ושיקבל שני לוחות מצומדות. אז כאן נתינה רוחנית, אין כאן עניין שהיא רוצה תכשיטים מזהב, אלא יש כאן נתינה רוחנית. למה דווקא הדברים האלה? כי על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז הוא אומר לה, גמילות חסדים כבר יש לך, בחנתי אותך ויש לך, אבל עוד חסר שני הדברים האחרים, צריך עוד להשלים את שני הדברים האחרים. תורה זה שני לוחות, עשרת הדיברות, ובקע לגולגולת זה עבודה, כל עבודת הקורבנות, כל קורבנות הציבור הרי באים מהבקע לגולגולת הזה. אז זה הוא רומז לה שצריך עוד להשלים את העבודה ואת מידות חסדים. למה באמת זה שלמות האדם, שלושת הדברים האלה? יש תרי"ג מצוות. למה המשנה אומרת שדווקא על שלושה הדברים האלה העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל מידות חסדים? כמדומני מפני ששלמות האדם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, עד כמה שבשר ודם יכול להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אז הדבקות בקדוש ברוך הוא במחשבה היא דרך התורה. דיברנו קודם שאנחנו לא יכולים להשיג את מחשבת השם, גבו שמיים מארץ, אבל השם בחסדו הוריד לנו ניצוץ מהחוכמה שלו בתורה, זה התפיסה שיש לנו במחשבת השם. כל אחד בפום דרגה דילי, ילד קטן בכיתה א' לומד חומש לפי הבנתו, ורבי עקיבא הגר לומד לפי הבנתו, וחז"ל לפי הבנתם, ומשה רבנו כבר אלפי שנים בגן עדן ולומד לפי הדרגות העליונות שם, ועדיין אף אחד לא ישלים, רק אלוקים מבין דרכה, ואף אחד לא יכול להשיג את שלמות התורה חוץ מהקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד לפי דרגתו, משה לפי דרגתו העצומה, ואנחנו לפי דרגתנו הקטנה, אבל כל אחד יש לו חלק, תפיסה כלשהי במחשבה האלוקית. יש תרגום אונקלוס על הפסוק, עם נבל ולא חכם. איך היינו אנחנו מתרגמים נבל? איזו מילה של רשע, רשיע, או איזו מילה דומה לזה? אונקלוס לא מתרגם כך. אונקלוס מתרגם עמד קבילו אורייתא. אז זה הפלא, זה נבל, מי שמקבל את התורה זה נבל, זה ההפך מנבל. אומר הגר"א, שאונקלוס התכוון כאן למה שחז"ל אמרו, שנובלות חוכמה של מעלה התורה. מה פירוש נובלות חוכמה של מעלה? נתאר לעצמנו עץ גבוה מאוד, כל כך גבוה שאי אפשר לטפס עליו, לקטוף את הפירות שלו. אבל יש פירות שנובלים ונופלים למטה, אותם אני יכול לקחת. אז ככה חוכמה של הקדוש ברוך הוא היא גבוהה, אי אפשר להגיע אליה. אבל הנובלות של חוכמה, של מה שהוריד לנו למטה, זה התורה. אז זה עם נבל, עם שלקח את הנובלות של החוכמה. זה עם הדקביל הורא את העם נבל, שלקח את הנובלות של חוכמה. של... אז זאת הדבקות המחשבתית בקדוש ברוך הוא, דרך התורה, כמה שאנחנו מסוגלים להידבק במחשבת השם. והדבקות הרגשית זה הקורבנות, שבאדם מקריב קורבן הוא צריך לדמות לעצמו שבעצם הוא היה רוצה להישחט על המזבח, אלא שהיות והקדוש ברוך הוא כבר לאברהם אבינו אמר שהוא לא רוצה קורבן כזה, אז במקום זה הוא צריך להקריב בהמה או עוף או מנחה במקומו, אבל בעצם זה מבטא את המסירות שלו לקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא רוצה להיות מסור לקדוש ברוך הוא. אם זה לא קורבן מסוג זה, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות כאלה, רק קורבן שבן אדם באמת רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. והיום שאין לנו קורבנות, אז התפילה במקום הקורבנות, והתפילה צריך להרגיש שאנחנו עומדים לפני השם, מדברים אליו כמו בן אל אבא שלו, וכמו אישה אל בעלה, כי כנסת ישראל היא כביכול בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. מדברים אליו מתוך קורבה גדולה, להרגיש שאנחנו מדברים פנים אל פנים כביכול עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא. וגמילות חסדים זה הדבקות במעשה. כמו שדיברנו קודם, שהציור שלנו במעשה השם זה שהוא עושה אותם מתוך חסד. אז אנחנו, כשאנחנו עושים חסד, אז זה הדבקות שלנו במעשה השם, עד כמה שאנחנו יכולים. כמובן שבשר ודם לא יכול לעשות רק חסד, הקדוש ברוך הוא רק נותן ולא מקבל. בן אדם מרגע צאתו לאוויר העולם מוכרח לקבל, בהתחלה מקבל אוויר ואחר כך מזון ואחר כך ביגוד ודירה וכל מיני דברים שהוא מוכרח לקבל. אבל יחד עם זה צריך שתהיה לו השאיפה לתת עד כמה שאפשר, שהקבלה תהיה אמצעי בשביל שיוכל לתת, לא שהקבלה תהיה המטרה, אלא הנתינה תהיה המטרה, והקבלה תהיה האמצעי. בן אדם לומד בכולל, כדי שיקבל כסף, זה לא התכלית הגדולה. בן אדם לא רוצה ללמוד תורה, רק לא יכול, בלי שיהיה לו גם איזושהי פרנסה, אז מותר לו לקחת כסף מהכולל, כדי שיוכל ללמוד תורה. אז התורה היא לא קרדום לחפור בה, אלא דפך, הפרנסה היא קרדום לחפור בו תורה. אחרת, אני לא אומר שאסור לעשות מטרה קרדום לחפור בה, אבל זה לא מעלה גדולה כל כך. רק שבאמת השאיפה היא ללמוד תורה, רק בלית ברירה מוכרחים גם לקחת כסף, אז זה טוב, אז הפרנסה היא קרדום לחפור תורה. אומרים רבי רב שום שבדרון זכרו לך, אמר, אני אולי לא אומר בדיוק כפי שאמר, אבל בערך שבעיר אחת יכולים להיות שני חנוונים. אחד רוצה לתת ליהודים בשר ודגים לכבוד שבת וחלות ונרות וכל מה שיהודי צריך לכבוד שבת, וגם ביום חול יהודי צריך לאכול משהו, אז הוא נותן ליהודים את כל המצרכים האלה. אלא מה, אם הוא ייתן אותם בחינם, אז ביום הבא כבר לא יוכל לחדש את המלאי, אז הוא מוכרח גם לקחת תשלום כדי שיוכל גם לחדש את המלאי. גם הוא בעצמו ומשפחתו צריכים לאכול משהו אחרת, הוא לא יכול לשרת את הלקוחות. אז הוא לוקח תשלום, אבל התשלום הוא רק אמצעי, כדי שיוכל להמשיך לשרת וגם מחר להביא דגים ובשר וכל מה שצריך, אז הוא מוכרח גם לקחת תשלום. יש יהודי להפך שאצלו כל המטרה היא לקבל כסף, אלא אם הוא יכתוב, יפתח חנות ויכתוב, אני מוכן לקבל כסף, לא הרבה קונים יבואו לחנות הזאת. אז הוא נותן בשר ודגים ושאר המצרכים כדי לקבל כסף. השני החלבנים נותנים אותו דבר ולוקחים אותו דבר, אבל האחד נותן כדי לקחת והאחד לוקח כדי לתת. מה המטרה ומה האמצעי? זה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא עד כמה שמטרתו בחיים היא לתת, עד כמה שמטרתו בחיים היא לקחת, אז הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. מורים רבי הרב דסלר זכרונו לברכה היה רגיל לומר לזוגות שמתחתנים, שהחיים שלכם יהיו מאושרים כל זמן שכל אחד משלכם ישתדל לתת לשני כמה שיותר. הבעל ישתדל למלא את רצון האישה במה שאפשר, והאישה תשתדל למלא את רצון הבעל עד מה שאפשר. אז החיים מאושרים. אבל אם הבעל רק רוצה להפיק הנאה מהאישה, והאישה רק רוצה להפיק הנאה מהבעל, אז מתחיל את הקלקולים בחיים. הרצון לתת זה דבר גדול מאוד. אז באדם דמה כביכול לקדוש ברוך הוא, ובשביל זה לא מוכרחים דווקא לרוץ ברחובות לעשות חסד, אם כי גם זה דבר גדול, אבל יכול אדם לשבת בחדר סגור וגם לעשות חסד. אם הוא לומד תורה כדי לזכות את כל העולם, ובפרט אם לומד גם על מנת ללמד, אז הוא בעל חסד גדול. אם הוא עושה מצוות כדי לזכות את העולם, הוא בעל חסד גדול. הגרא ישב בחדר סגור למד תורה, אבל אנחנו עד היום חיים מהתורה של הגרא, ממה שכתב ואמר ולימד תלמידיו, מזה אנחנו חיים. אז אפשר להיות בחדר סגור ולהיות בעל חסד גדול. זכות התורה, אם הקדוש ברוך הוא היה מוצא בסדום 50 צדיקים, סדום לא הייתה נהפכת. כי הזכות של הצדיק מגינה על הדור שלו. אז אפשר להיות בעל חסד אפילו בלימוד תורה וקיום מצוות בלבד. כל שכן אם עושה גם דברים אחרים עד כמה שאפשר, עד כמה שזה לא מפריע ללימוד התורה, זה ודאי דבר גדול.